העיתונאי הדוקטור אבישי בן חיים, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז אנחנו בעצם מדברים על בגץ שעושה את הצעד הזה, אנחנו כבר אחריו, אנחנו רואים את האפקט של הצעד הזה. ואני שואל אותך, האם העובדה הזו שרפורמת יריב לוין וההתנגשות, מסלול ההתנגשות בין הכנסת הימנית שנבחרה עכשיו, לבין האליטות מהשמאל, הבגץ, התקשורת, הגיעה בעצם לצומת דרכים, ומי שמשלם את המחיר זה דרעי, או שהרב אריה דרעי הוא המחיר, הוא הסמל, בו בעצם עכשיו המלחמה.
בוא נתחיל בעניין הזה. אנחנו נמצאים בלב אירוע עצום. זה אחד האירועים הכי דרמטיים בתולדות דיכוי המזרחים בישראל. הרעיון הזה שבגד שבוע שעבר פסל הצבעה של 400 אלף מזרחים שהצביעו לשס, זה סיפור שכמעט אי אפשר להאמין. תראה, כשהם מפגינים והם מוחים במוצאי שבת בזמנים אחרים, המחאה שלהם אומרת שהם רוצים להגביל את הרפורמה במערכת המשפט, כי מי יגביל את הרוב, כן, את רוב העם, אם הרוב יחליט לבטל את הבחירות? זה מבחינתם שאלה דמיונית. אבל השאלה הדמיונית הזאת שלהם היא מבחינת ישראל השנייה מציאות חייה. כלומר, הם אומרים, מי יגביל את הרוב אם הרוב יחליט לבטל את הבחירות? אבל מה שאנחנו רואים פה, שיש פה קבוצת מיעוט פריבילגי, שהיא מבטלת את הבחירות, זה מה שהיא עשתה. היא מבטלת את הבחירות, היא הולכת ואומרת, אתם הצבעתם לדרעי, ואנחנו מבטלים את הבחירה הדמוקרטית שלכם, ואנחנו קובעים שהבחירה הזאת פסולה, ויותר מזה, עכשיו הם גם מאיימים לפסוק, להוציא נבצרות על ראש הממשלה נתניהו, כלומר לבטל את הדמוקרטיה לגמרי. כלומר, אם מישהו לא הבין עד כמה המהפכה המשפטית היפה והחשובה הזאת, שהיא מהפכת חירות ושוויון ודמוקרטיזציה, מוכרחה להתממש, הם באים ומוכיחים לו. יש לקבוצה הזאת כוח עצום, יש לה כוח עצום, היא יכולה, וזה מה שהיא עשתה, לבטל את ההצבעה של 400 אלף מצביעי שס, והיא יכולה, עקרונית, גם לבטל את הבחירה בראש הממשלה, היא יכולה לבטל את הבחירות הדמוקרטיות. אז כל הזמן אומרים, איך אפשר לתת כל כך הרבה כוח לעם, כשבעצם השאלה היא איך אפשר לתת כל כך הרבה כוח למיעוט הפריבילגי ששולט בבית המשפט, ואנחנו רואים איך הוא מתנהג בצורה באמת שהיא חסרת גבולות, חסרת אחריות, אלימה באופן לגלי. אנחנו רואים את הדברים הללו, זה באמת, זה אבסורד גדול. ובמובן הזה אנחנו מוכרחים להבין שההפגנות שלהם הן הפגנות של מעמדות עליונים. אנחנו רואים את זה בנתונים, זה הפגנה של עשירים נגד עניים, זה הפגנה של קבוצה שאומרת, אנחנו בעצם מפגינים נגד מהפך 77, נגד העובדה שאתם פתאום מצטרפים לתוך המשחק הפוליטי, ובמובנים עמוקים יותר, זו הפגנה נגד המהפכה הצרפתית. כי המהפכה הצרפתית, הכותרת הגדולה שלה הייתה, שהמעמדות העליונים מאפשרים לפשוטי העם להשתתף במעשה הפוליטי. יש שותפות. אנחנו רואים שההגמוניה שלנו התחרתה על הרעיון הזה של השוויון, וכעת היא מנסה להגביל אותו ולהחזיר את הכוח לעצמה. איך להחזיר את הכוח לעצמה? לקחת את הכוח מהדמוקרטיה, מהמקום שבו כולם משפיעים, מהמקום שבו יש שוויון, ולהעביר אותו למקום שבו אין שוויון, שבו הם שולטים. כלומר,
כן, אבל אבישי, אני רוצה ברשותך רגע לנתח את הנקודה של התחלת הפרשה הנוכחית, כי הרי אתה מתאר לנו בעצם את התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא עשרות שנים, אותו מאבק של אליטות, של שמאל, של תקשורת, של משפטנים, נגד רצון הבוחר הפשוט מדימונה ירוחם.
ממהפך 77, מהלך של העברת הכוח, נכון. מהדמוקרטיה, מהמערכת הפוליטית.
והנה פעם ראשונה מקום המדינה, אבישי, שיש לציבור הזה את הרוב בידיו, בלי שום גורם חוסם פוליטי, כדי לעשות את מה שהוא חושב ורוצה.
המהלך הוא השלמת, המהלך הוא השלמת מהפך 77. אם מהפך 77 היה מהפך של שוויון פוליטי, עכשיו אומרים, בוא נממש את מהפך 77 ונעשה גם במה שהם הרי בלמו את מהפך 77. אני הרבה זמן אמרתי, ואנשים לא הבינו מה אני אומר, ואמרו לי, למה אתה אומר את זה? כי אמרתי, הליכוד וישראל השנייה ומחנה הימין מעולם לא היו באמת בשלטון. עכשיו, מי שמסתכל עכשיו מבין שזו הסיטואציה. כלומר, בעצם לקבוצה הזאת יש כוח עצום, כוח עצום שבפועל אף פעם הימין לא היה באמת בשלטון. תמיד הם בעזרת הכוח העצום שלהם במערכת המשפט, ובעזרת הכוח העצום שלהם גם בתקשורת המרכזית, אבל בעיקר במערכת המשפט, פשוט העבירו את הכוח אליהם, ועכשיו אנחנו רואים איזה כוח עצום זה, ואנחנו רואים גם איך הם משתמשים בו. כלומר, אין להם גם גבולות מוסריים של אמירה טוב, את זה אנחנו לא עושים. זה אליטה עם כוח עצום, ובלי מידה אפילו קטנה של ענווה, של עדינות, של כבוד לעם, באמת משהו יוצא דופן.
אותה אליטה בעצם מרגישה, אבישי, שעכשיו בגלל שהגיע הרוב, רוב העם, וכובש את השלטון ועושה את השלמת המהפך, הוא בעצם הולך בבת אחת, בעוצמה גדולה, עם כותרות גדולות, לקעקע את כל הקרקע שעליה האליטה הזו יושבת. ואני שואל אותך, האם נכון, כדי להשלים את המהלך, לעשות את זה בצורה הזו, לעורר את כל, להוציא את כל השדים מהבקבוקים, או לעשות את המהלך הזה עדין יותר.
בוא נזכור משהו. הם היו מפגינים בכל מקרה. אנחנו אומרים, זה המהפך המשפטי, זה הדגל שלהם עכשיו, אבל אנחנו רואים את המהלך שלהם, הם היו בכל מקרה מפגינים. אנחנו זוכרים את ההפגנות שלהם בקדנציה הקודמת של נתניהו. ההפגנות היו תחת הדגל של מאבק נגד נתניהו ונגד השחיתות. עכשיו כבר קרס להם בבית המשפט העניין של השחיתות של נתניהו, אז הם עברו לנושא אחר. אבל אנחנו מוכרחים להבין שבכל מקרה, המטרה שלהם ליצור כאוס ולמנוע פיוס בעם, והרצון שלהם להבעיר את האדמה ולגרום לזה שאנשים יצאו להפגין, הוא לא תלוי במהפך המשפטי. כלומר, זה לא שאם היית אומר, טוב, נגיד לא היינו מגיעים למהפך המשפטי, הרי היינו פה בשבועיים האחרונים. אז היה רגע אחד על נושא אחד קשה, ורגע אחד, הם ניסו כל הזמן להדליק. זה לא שהייתה איזושהי אב ואמינה שהם יגידו, טוב, הפסדנו בבחירות, בסדר, יאללה. לא, הרעיון הזה שזאת תהיה התגובה שלהם, זה רעיון שהיה ברור. אני לאורך שנים אומר, אחד אני אומר, הליכוד אף פעם לא עומד בשלטון, ושתיים אני אומר, אם הם לא בשלטון, ההגמוניה, הם לא ייתנו למדינה לתפקד. זה נורא בהם, הם לא ייתנו למדינה לתפקד בכל רמה, גם ברמה של המצב רוח שלהם, כלומר הדיכוי גם עושה דיכאון. לכן למשל הם דאגו אפילו ליצור אווירה לא נעימה סביב הסכמי השלום שנתניהו הביא, להגיש נגדו כתב אישום כשהוא נמצא בארצות הברית בשליחות מדינית עם טראמפ ב-28 בינואר 2020, זה תאריך מכונן גם כן. כלומר זה ממש אמירה שלהם, אנחנו לא ניתן שהעם יהיה שמח, אנחנו נדפוק את העסק באותו יום שהוא שם, יום חג לעם היהודי, יום חג למדינת ישראל, הם רצים ומגישים כתב אישום רשלני ומהיר כדי למנוע את השמחה של העם, כדי ליצור משהו וכדי למנוע את ההצלחה של הממשלה. ולכן אני אומר, מי שמתייסר עכשיו ואומר, תשמעו, אולי היינו צריכים לעשות את זה אחרת, אולי זה לא קשור. לא,
זה ברור, הנה גם מאזין כאן מזכיר לנו אבישי שלפיד התחיל כבר בהפגנות ביותו דרוש ממשלה. עוד לפני בכלל, העברת שרבית השלטון הוא כבר התחיל.
נכון, ובוא ניקח גם 30 שנה אחורה. אנחנו עכשיו ב-2023, אבל ב-93 היינו באותה סיטואציה שבית המשפט מאלץ את ראש הממשלה דאז, רבין, לפטר את דרי, באותו, ממש באותו דבר. אבל, וגם אז נזכור עוד פעם, שנבין את הכוח שלהם. גם אז ב-93, בעצם לפי החוק, לדרי מותר להיות שר. ואז בית המשפט אומר, נכון, לדרי מותר להיות שר, אבל אנחנו פוסקים שזה לא סביר. עילת הסבירות שהם נטלו לעצמם את הכוח אומרת שלהם יש את הזכות להחליט
לפרשן את דעתו של הממנה בשעת המינוי.
לא, יותר מזה, אבי, זה להחליט שהם, הציבור הנאור, כמו שקרא להם אהרון ברק, הציבור הנאור, הם יחליטו מה טוב ומה רע, הם יחליטו מה יום ומה לילה, הם יחליטו בין מר למתוק, הם יחליטו, זה כוח עצום שהם לוקחים לעצמם. ובוודאי שבהקשר שלו, האמירה המפורשת של אהרון ברק, שבמקום שתהיה התנגשות בין העניין היהודי שלנו לבין העניין הדמוקרטי, הערכים שיקבעו זה הערכים של הציבור הנאור, כלומר של ישראל הראשונה, בהתנגשות הכי גדולה, כן. בין היהודי לבין הדמוקרטי. ואז, תבין, זה סיפור, רבין אומר, אני רוצה למנות את דרי לשר, ואני ראש ממשלת ישראל חושב שזה סביר. והם אומרים לו, אתה חושב שזה סביר, אבל אנחנו חושבים שזה לא סביר. אז רבין אומר שזה סביר, וראש הממשלה נתניהו אומר שזה סביר, אבל מי הם ראשי ממשלת ישראל שיחליטו שזה סביר שדרי יהיה שר? אם שופטי בגץ מחליטים שזה לא סביר. זה כוח עצום שהוא בניגוד לחוק. כלומר, החוק אמר מותר לדרי להיות.
מעבר גם,
מעבר לעילת הסבירות. למרות שהחוק אומר שמותר, אנחנו
מעבר לעניין הזה, אבישי, הנקודה החשובה שצריך לזכור זה, בידיעה שאולי עילת הסבירות תבוא למבחן הכנסת, נתפרה פה באמת לעמות מידותיו של דרי סוגיית ההשתק,
שהיא רגע, נדבר עליה.
שהיא בפני עצמה, עליה. תשמע, זה... מה, לא נ... מצליח... אין לי איך לגשת לסיפור הזה. אתה יודע, השאלה הבסיסית...
כן. הם אומרים... כן. הם אומרים שדרי שיקר לבית המשפט כשהוא אמר, ובעצם הוא אמר שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. עכשיו, זה פשוט לא נכון. כולם יודעים את זה. דרי מעולם לא התחייב שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. עכשיו,
יש את זה בפרוטוקולים שהפרקליטות מודה והיועץ המשפטי מבין את זה שזה לא פרישה.
עורך דין ענר הלמן, נציג היועמ"שית, אומר, מעולם לא קיבלנו התחייבות מדרי לפרוש מהחיים הפוליטיים. אבל אז הם נאחזים בטקסט של דרי והם הופכים אותו לגמרי. זה כל הטרגדיה של ש"ס, איך הם הצליחו להפוך את ש"ס מבשורה כל כך יפה למשהו נורא. דרי אומר להם שהוא שקל שיקולים, למה בעצם הוא הולך לעסקת טיעון, והוא לא ממשיך את המשפט, הרי היו אנשים שאמרו לו, סליחה, אתה צריך בשביל הציבור להילחם בבית המשפט על חפותך, זה לא פייר שאתה תגיד שאתה מסכים לעסקת טיעון, זה מבייש את הציבור. ואז הוא אומר, שקלתי שיקולים והחלטתי שאני לא רוצה לחזור למה שהיה לפני 20-30 שנה, ורוצה להמשיך עם הזמן שנשאר לי להשקיע בצורכי ציבור, בלי לערב את המלחמות הללו. עכשיו הם מהמשפט הזה אומרים, שדרי התחייב שהוא לא חוזר לעולם לחיים הפוליטיים. כשכל בר דעת מבין שכשדרי אומר, אני לא רוצה לחזור למה שהיה לפני 20-30 שנה, הוא אומר, הפוך, אני לא רוצה לחזור למלחמות נגד מערכת המשפט, הוא בא במסר פייסני.
ולכן הוא בא להסדר טיעון, אני לא רוצה לחזור לשאגת אריה ולקחת עורכי דין ולהילחם.
נכון, הוא אומר, לכן אני פורש מהכנסת הנוכחית, לא בלב קל, וחוזר בכנסת הבאה, שזה הסדר התיאום, אבל הוא אומר להם, אני לא רוצה לחזור למה שהיה לפני 20-30 שנה, אני לא רוצה להמשיך עם הזמן שנשאר לי לערב את המלחמות הללו, והם כאילו, הם קוראים את הטקסט הזה, אנחנו רואים את השופטים, והשופטים אומרים, הטקסט הזה אומר, שהוא אומר שהוא פורש מהזירה הפוליטית לתמיד, במקום שהם יבינו שהוא לא חוזר לחיים הפוליטיים.
כן, זה מטורף.
במקום שהם יבינו שהוא אומר להם מסר של פיוס, הוא אומר להם
הפוך. ועוד שאלה קשה לסיפור הזה.
אני לא רוצה לחזור למלחמות, ואני אומר לך שכשהם מבינים ככה, זה קשור לסטריאוטיפ האנטי-מזרחי, כי הם בנו להם דמות הרי סביב כל ש"ס, אבל במיוחד סביב הדמות היפה הזאת של דרי, שאנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים שהוא ער לחריד, אבל הם בנו להם איזה דמות שיושבת על הסטריאוטיפ גם החרדי וגם המזרחי. כלומר, זה גם נחלולי, כאילו כמו איזה שיילוקי חרדי.
כן, המושחת.
וזה גם מזרחי עברייני, וזה גם מזרחי עברייני. ואז השופטים, כשהוא אומר להם, כשהם קוראים את הדבר הזה, הם צריכים לקרוא ולהגיד, וואי, איזה יופי. אבל הם לא מסוגלים להבין איזה יופי. כי בראש שלהם, לפניהם עומד הסטריאוטיפ הנורא שבנו להם.
אבישי, רק מילה אחת על זה, ואני אגיד לך לאן מה שאתה אומר עכשיו לוקח אותי, אבל רגע אחד. קודם כל, אם דרי באמת התכוון לפרוש מהחיים הפוליטיים, אגב, אני אומר את זה פה כל ערב, אני אומר את זה שוב, אם דרי התכוון לפרוש לגמרי מהחיים הפוליטיים, לא לחזור יותר לחיים הפוליטיים, הכיצד כשהוא מגיש את עצמו לרשימת ש"ס, לפני חצי שנה, הפרקליטות שותקת שהיא רואה לנגד עיני האדם שמפר את הסדר טיעון. ביזיון בית המשפט, איפה אליעד שרגא? למה אליעד שרגא לא קפץ ואמר ביזיון בית המשפט? פרשת מהחיים הפוליטיים, איך אתה מתמודד שוב לש"ס? זה אחד הדברים ההזויים.
מי שראה בשידור חי את הדיון של בג"ץ בסוגיה הזאת, ראה דיון שהוא חפיף, אתה יודע, ברמה באמת, ילדים בחדר, אם היו דנים ככה, הרי היה כועס עליהם. הם לא, כאילו, לא ביררו את הדברים, לא, כל מה שהיה להם בראש זה הסטריאוטיפ. אתה אומר, תבינו, תקראו משפט, זה להבין טקסט. כשהוא אומר, אני לא רוצה לחזור למה שהיה לפני 20-30 שנה, זה אומר שהוא רוצה לפרוש מפוליטיקה, שהוא לא רוצה לחזור לפוליטיקה. זה כל כך פשוט, הוא אומר אחר כך מלחמות, תבינו את הטקסט. עכשיו הם מבינים מהטקסט הזה הפוך, במקום להבין מהטקסט, שהוא אומר להם, אני לא רוצה להחזיר את ש"ס למלחמות נגד מערכת המשפט. עכשיו תראה, הם לוקחים את זה וגוררים את ש"ס למלחמות נגד מערכת המשפט, שזה מה שהיא לא, דרי לא רצה את זה. לא רצה את זה, הוא אומר, אני רוצה, כל הזמן הרי הוא אומר, כל השנים האחרונות, הוא אומר, אני רוצה לקחת את הציבור שלנו לכיוון אחר, לא דרך המלחמות, דרך בנייה, דרך זה.
הסיפור הזה של הפרשנות שעושים לסיפור הזה של ש"ס, אותה קבוצה, בעיקר בתקשורת, שהיא כולה מנגנת כמעט בכל אחד, ואתה רואה אתמול שידורים חיים מהפגנות, והעצמה, של הדבר הזה כאילו אנחנו נמצאים באיזה מלחמה או במשבר בינלאומי אדיר, אבל נניח לזה לרגע. אני דווקא כאן, אבישי, יחד איתך רוצה לחזור לטקסט של מרן הרב עובדיה יוסף, מאותה קלטת שצולמה כביכול שלא בידיעתו, לא כביכול, שצולמה שלא בידיעתו, פורסמה ערב הבחירות של 2015, כדי להחליש את כוחה של ש"ס, ועד היום, עכשיו, השבוע, פתאום התקשורת שולפת את הקלטת הזו ואומרת, הנה, מרן הרב עובדיה יוסף בעצמו אמר דרי גנב ולוקח שוחד.
בוא נזכיר שוב, שגם זה אחד השקרים הגדולים.
וזה אחד השקרים הגדולים, זו אותה פרשנות, לקחת את המילים.
לרסק את דמותה של ש"ס, כי הרב עובדיה מעולם לא אמר כזה דבר. הוא לא יכול היה לומר כזה דבר. הרב עובדיה פסק הוא זכאי, הרב עובדיה הוא זה שפסק על פי דין רבי אריה זכאי. הרב עובדיה הוא זה שפסק שדרי לא לקח שוחד ודרי לא גנב. הרב עובדיה אמר באותה קלטת, הוא לא אמר אני אומר שדרי גנב.
אתה רוצה שאני אקרא לך מילה במילה מהציטוט שלו?
רגע, אני אגיד שוב, הוא אמר, הרב עובדיה אמר, אנשים יגידו שהוא גנב ולכן הם לקח שוחד ולכן הם לא יצביעו. חס ושלום, הרב עובדיה לא אמר בעצמו שעל דרי דברים כאלה. הוא לא יכול לומר כאלה דברים ולא רצה לומר כאלה דברים. זה ממש כותרת.
הרב עובדיה אומר שם, מרן הרב עובדיה אומר, אולי 30-40% יגידו שבית המשפט צודק, השאר נכון. אומר לא צודק. עכשיו אם ישימו אותו למשל בראש הרשימה שלנו, 30-40% יברחו לנו. למה? כי שפטו אותו בבית משפט, ויגידו לנו למה לקחת מישהו גנב, למה לקחת מקבל שוחד, 30-40% לא יישארו, הם יברחו
באמת,
לנו.
למה נעשה כך? הוא אומר שאנשים יגידו את זה, נכון.
ככה, ציטוט, אני מצטט מילה במילה, אבל את כל זה לוקחים את המשפט הזה, שהוא מדבר רק על אריה דרי, ואז הסיפור, זה אותו סיפור שעושים פרשנות, כשאתה כותב בסוף את התוצאה, אתה רוצה לראות את התוצאה, יש לך איזה נגיף בדרך, איזה טקסט בעייתי בדרך, אתה בא מפרשן אותו, איך שזה מסתדר, ולך תתמודד עם זה. עכשיו,
מסכת ארוכה של עוולות.
אני רוצה מכאן קצת ככה, אולי לפתוח את
מחילה, ה... אבי מחילה, אני חייב פשוט לרוץ למהדורה כן. שלנו.
אז זהו, אז אתה יודע מה, בוא נעצור כאן, כי בהזדמנות הבאה אני רוצה לפתוח איתך את הדבר הכי מרתק שיש פה בכל הסיפור הזה, וזה החרדיות הספרדית בתוך כל התהליך הזה. מי האנשים...
מבטיח נעשה סליחה.
כן. אבישי בן חיים, הדוקטור אבישי בן חיים, תודה רבה.
תודה, אבי. ערב.